ניגע בהתחלה בפרשה, פרשת כי תצא. בסדר, אז פרשת כי תצא, אמרנו 74 מצוות, הפרשה הכי הרבה מצוות בתורה, 27 מצוות תעשה, 47 מצוות לא תעשה. בין יתר המצוות נדבר פה על שני דברים, כן? אחד, כתוב בדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך אשר תכסה בה. על מה מדברים פה? על מצוות? מצוות ציצית. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך, מצוות ציצית. לפניה יש לנו מצווה שכתוב, כן, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדה. כן, אסור ללבוש בגד שעטנז. מה זה בגד שעטנז? בגד שעשוי מצמר ופשתן ביחד. בסדר? מזה שהתורה כתבה, מיד אחרי זה גדילים תעשה לך, כלומר מצווה ציצית, לומדים חז"ל, שאף על פי שאסור ללבוש בגד, צמר ופשתים, ציצית יכולה להיות צמר ופשתים. זאת השאלה, איך אתה עושה כזה דבר? למה דווקא בציצית אפשר שיהיה צמר ופשתים, אבל בגדים אחרים לא? בסוגריים אני אומר ש... אני חושב שלפי ההלכה היום גם ציצית לא עושים עם צמר ופשתים. אבל לפחות לפי התורה למדו שאפשר לעשות בציצית צמר ופשתים יחדיו. והשאלה למה אסור ללבוש צמר ופשתים יחד. אז באמת המצווה הזאת מספגים אותה בין המצוות שאין להם
היגיון,
אין להם טעם. זאת אומרת, יש מצוות שהתורה אומרת זה מה צריך לעשות וזהו.
או בפרשת חוקה.
כן, זאת חוקת התורה. אין טעם ואל תחפש טעם ואל תתאמץ למצוא טעם. אף על פי כן, גם במצוות שלכאורה אין להם טעם, אז האתגר זה כן למצוא להם טעם. כי כשאומרים לך אסור, דווקא זה נהיה מעניין.
חייבים,
כן, חייבים. אתה אומר לי, אין טעם, אני רוצה לדעת למה אמרת לי שאין טעם במצווה הזאת, ואני דווקא רוצה לדעת, כי אי אפשר שהתורה תגיד סתם דברים. בסדר? ושאלתי שאלה קודם, איך זה שלמרות שכתוב שאסור לעשות ללבוש צמר ופשתים, ציצית, מותר שיהיה צמר ופשתים, וזה למדנו מהסמיכות. שאלה מתחזקת עוד יותר, לגבי בגדי כהן, בגדי הכהן. הכהן ביום הכיפורים לובש אבנט, החגורה שעשויה מבוץ. אבל האבנט הרגיל של יום חול, שהכהנים היו משתמשים בו באופן רגיל, הוא היה עשוי צמר ופשתים. כלומר, כהן היה לובש בבגדי כהונה שלו צמר ופשתים. ויש חלקים בבגדי כהונה שהיה בהם צמר ופשתים, כי כשכתוב שש מושזר ותכלת וארגמן וכולי, המילה שש זה פשתן ותכלת וארגמן זה צמר שצבוע בצבע תכלת וארגמן. אז יוצא שכהן שהוא האדם הכי קדוש בבית המקדש הולך עם שעטנז. איך זה יכול להיות? והתורה אומרת שאסור לעשות שעטנז. אז משהו פה לא מסתדר בראש.
כן, עד כדי כשאמרו שאם אתה רואה מישהו ברחוב, צריך להפשיט אותו, אפילו ברחוב.
כן, אני רואה אותך מפשיט מישהו עם צמר ופשתים, אבל בסדר. אבל אנחנו רואים שכהן הולך עם צמר ופשתים. אז אם ככה חייבים להבין מה הסיפור פה. אז הסיפור פה הוא לוקח אותנו אחורה, אחורה, אחורה. עד איפה לוקח אותנו הסיפור? עד קין והבל, חזק וברוך. קין והבל. כשאנחנו הולכים לקין והבל, מה התורה מספרת לנו? מספרת לנו ששניהם הביאו קורבן, נכון? אז מה הביא קין? ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. התורה לא אומרת איזה פרי הוא הביא. איזה פרי הוא הביא. אבל רש"י בשם המדרש מביא מפרי האדמה מן הגרוע. ויש אגדה שאומרת זרע פשתן היה. הדיה. זאת אומרת, כשקין הביא מנחה להשם, הוא לא הביא מנגו, הוא לא הביא אננס, מה הוא הביא? פשתן. יפה. מה הביא הבל? והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהם. מה הביא? צון. מה הצון יש בו, מה הליווי של הצון של הכבש?
צמר.
צמר, יפה מאוד. יוצא שהסמל של פשטן זה קין, והסמל של הבל זה צמר. ואנחנו יודעים שקין והבל יצאו מאדם הראשון. אדם הראשון היה אחד, וממנו התפצלה האנושות. האנושות כולה התפצלה לשניים. יש צד אחד טוב וצד אחד רע. מלך הטוב, הבל. מלך הרע, קין. בסדר? עכשיו, כל הרעים אחר כך יהיו כמו קין. מה היה קין? היה קין איש אדמה. נכון? נכון, קין היה עובד אדמה, הוא הוציא פשטן. מה היה הבל? רועה צאן. אז אם למשל ניקח עכשיו את עשיו, מה היה עשיו עושה? איש ציד, איש... איש שדה. זאת אומרת, הוא צאצא מהשורש של קין. ומה היה יעקב? איש תם יושב אוהלים. ומה הוא עשה? הוא היה רועה צאן של לבן. אתם רואים? יופי. אם אנחנו ממשיכים ככה, משה רבנו, מה היה משה רבנו?
רועה
צאן.
דוד המלך.
דוד המלך מה היה? רועה צאן. כל האנשים הטובים, רועה צאן. למה? כי הקשר שלהם, השורש שלהם נמצא אצל הבל. וכל האנשים הרעים יצאו מקין, נמרוד, עשיו, כל הרשעים שם, הם מושכים ממנו.
עכשיו הבנו למה עשו.
יפה מאוד. אז עכשיו, אם זה בעצם הדבר הזה, יוצא שיש לנו פלוס ומינוס. הפלוס זה הבל, צמר, והמינוס זה קין, פשטן. עכשיו, אם נתקע לכם האוטו ואתם צריכים להניע, צריך להביא קבלים, נכון? מה צריך לבדוק כשעושים קבלים? להיזהר לא לגוע שהפלוס והמינוס לא יגעו אחד בשני, נכון? כי אם הפלוס ומינוס נוגעים, מה קורה? הבטריה מתרוקנת. יש קצר, אין חשמל, אין אנרגיה, אין אנרגיה. אז התורה אומרת, לא תלבש צמר ופשטים יחדיו. למה? צמר זה הבל, פשטן זה קין. וזה פלוס ומינוס. אם אתה לובש צמר ופשטים, אתה לוקח שני קבלים, פלוס ומינוס, מחבר אותם על הגוף שלך, כל האנרגיה האלוקית מתרוקנת.
אז למה הכהן הגדול כן?
או, רגע, קודם כל את זה הבנו. זאת אומרת שאם אדם פרטי לובש צמר ופשטים, הוא בעצם לא נותן לאנרגיה האלוקית, לשפע האלוקי, להיכנס אליו. הוא מתרוקן. אז עכשיו נשאל את השאלה, למה כהן כן לובש צמר ופשטים? כן, קודש הקודשים, למה? בגלל שהוא כהן. זאת אומרת, התפקיד של הכהן, בסופו של דבר, זה לאחד את כל עם ישראל. גם את הנגטיב וגם את הפוזיטיב. הוא צריך לחבר את כולם. הכהן, יש לו תכונה רוחנית, שגם אם מחברים לו פלוס ומינוס, אין קצר. אדרבה, יש זרימה ויש חיבור. ולכן הכהן... כל כהן, כל כהן, על האבנתים שלהם היו צמר ופשטים. כן, הם היו מחברים בעצם את כלל ישראל, ולכן אין בעיה שכהן ילבש צמר ופשטים. שאלנו רגע וציצית, אמרנו שציצית גם מהתורה אפשר שיהיה צמר ופשטים, מאוד ברור למה. מה בעצם מסמל את הציצית?
לחבר את כולם.
לחבר את כולם, ולשים מכל כנפות הארץ. יפה מאוד, ארבע כנפות הארץ, זאת אומרת התפקיד של הציצית, זה לקבל את כל ההוויה תחת מקום אחד. עד כדי כך שהציצית גם גוררת את עצמה על הרצפה, כן? יש כאלה שמקפידים להרים, לא, שלא ייגע, שלא ייגע. אבל אי אפשר להקפיד את זה כל הזמן. זה נוגע. לא נורא. למה לא נורא? כי יש גם ניצוצות של קדושה שהגיעו לרצפה. גם אותם צריך להרים. זאת אומרת, התפקיד של הציצית זה לקחת גם את הפלוס וגם את המינוס. ולעשות את הכל ביחס.
זה לא נורא שאתה נקבר רצפה?
לא בכוונה. אבל אם זה קרה, לא נורא. כנראה זה צריך לקרות כדי להרים גם את ה... כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. הכל זה בריאה אחת של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להגיד על נמלה שהיא לא בסדר, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותה. על האבק, זה גם חלק מהמציאות. ולכן לא צריך להיכנס מלחץ, אבל כמובן לא לבזות את המצווה. אז הבנו על כהן. והבנו גם על ציצית, והבנו שלמה בתורה לא תעשה צמר ופשטים, כי בעצם זה מסמל שני רעיונות מנוגדים. ו- ומה שאמרתי, זה הזוהר הקדוש אומר, זה בעצם הטעם. והכהן יכול לאחד את כולם. זה נקודה אחת. נקודה שנייה שרציתי שנעמוד עליה, בהמשך של הפרשה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. זאת אומרת, יש חורמה באופן טוטלי, עמוני ומואבי, לא. לא נכנסים לעם ישראל. בשום פנים ואופן.
היום לא קיימים.
מה?
זהו, היום בלבלו, אמרו שהיום מישהו
בלבל. היום הכל מתבלבל. בסדר, בסדר. אבל התורה הזו אנחנו צריכים ללמוד אותה. מה אנחנו בעצם רוצים ללמוד פה מהתורה? אז קודם כל לדייק, אז איך רות המואביה?
נכון.
מאוד פשוט, כי התורה אמרה...
כל הדברים יצאו מהמואבי.
כי התורה אמרה, לא יבוא עמוני ומואבי. מואבי ולא מואבית. זאת אומרת, מואבי, גבר, לא יבוא בקהל השם. אבל נשים... כן יכולות לבוא להתגייר. עובדה, יש לנו את רות המואביה. למה? שימו לב מה התורה אומרת. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בצאתכם ממצרים. כשבני ישראל הגיעו לגבול מואב, ואמרו בוא נעשה קיצור דרך, תן לנו לעבור, אמרו לא, אין מעבר. אל תדאג, אנחנו לא נשתה בחינם, נשלם לך. אין מצב, אתם לא עוברים. חז"ל אומרים שהנשים שלהם, המואבים, ריחמו על ישראל וכן היו מוכנים לתת להם לחם ומים. ולכן יבוא המואבית יכולה לבוא. בסדר, זה נקודה אחת. התורה לא עוצרת פה והיא אומרת טעם שני. הטעם השני, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם הנרם לקללך. את מי הוא שכר? את מי? ברוך הבא. את מי הוא שכר? וירא בלק בן ציפור מלך
מואב.
והוא שכר את מי? את בלעם, לקלל את עם ישראל, ובסוף בסוף הוא לא נרגע עד שהוא לא הביא עליהם את הבעל פעור הזה, כן? שמתו 24,000, ולא אהב השם אלוהיך לשמוע על בלעם, ויפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. והשאלה היא, בשביל מה אני צריך שני טעמים? הטעם השני הוא מספיק חזק להגיד למה שלא יבואו, כי הם גרמו לך מגפה של 24,000 איש, זה מספיק. למה אני צריך שהטעם הראשון שלא נתנו לכם לחם ומים? אפשר לחשוב. עובדה, עם ישראל הסתדר, אתה לא רוצה, אין בעיה. לקחו הזימות, לקחו למקום אחר, ומשם הם נכנסו, אין בעיה. על זה לא תדרוש שלומם וטובתם עד עולם.
למה הם צריכים לחם ומים? הקדוש ברוך הוא הוריד להם את המן, ומרים עם ה...
לפי הסדר של הזמנים, מרים כבר נפרד ממנה. ענני כבוד, משאול. אתה זוכר?
המן לא ירד.
המן המשך לרדת, אבל מים, מים. רצו מים, נעבור. וגם לעשות קיצור דרך, להיכנס יותר מהר לארץ ישראל. טוב, בכל אופן, לא תדרוש עד עולם. הפוך, מצרי, דור שלישי יבוא. זאת אומרת, מה, המצרים שזרקו תינוקות למים, זה בסדר. אבל אלה אף פעם לא, אומר לו, אנחנו לא עושים כפיות טובה עם המצרים, למרות שהרגו כל הבן הילוד היו רת השליחו, אבל סוף סוף, עם ישראל גר שם 400 שנה, לא, 210 שנים, אכלו, שתו, חיו, גם אם סבלו, אבל לפחות, אנחנו לא עושים כפיות טובה. מהנקודה הזאת, שמצרי יבוא בקהל השם, דור שלישי, אנחנו יכולים להבין למה המוני ומואבית לא יבוא בקהל השם עד העולם. איך? הנושא של הכפיות טובה. זאת אומרת, אצל המצרים, אנחנו לא כפיות טובה, יבוא בקהל השם, אלה יש כפיות טובה, והשאלה איפה אנחנו רואים שהעמונים ומואבים, היה להם כפיות טובה. במה? אתה רוצה לעבור, לא רוצה לך לעבור, זכותי, מה זאת אומרת, לפי החוק הבינלאומי, זכותי להגיד לך אם אתה תעבור במצרי הורמוז, או לא תעבור במצרי הורמוז, אתה לא תקבע לי. אז איזה כפיות טובה יש פה? אלא שהעניין של העמוני ומואבי לוקח אותנו אחורה, 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 לאן? עד איפה? עד לוט. חזק וברוך. לוט נשבע, שבו אותו, סדום ועמורה, כן? במלחמת סדום ועמורה, לקחו אותו בשבי, ומי הולך להציל אותו? אברהם אבינו. אברהם אבינו מציל אותו. יפה מאוד. עכשיו, כשהפכו את סדום ועמורה, כן? אז, כשהפכו את סדום ועמורה, לוט הולך ומתחבא במערה עם שתי הבנות שלו, נכון? ואחת ילדה בן וקראו לו עמי, והשני תמי, נכון? עמון ומואב. עמון ומואב, זה שני הבנים שנולדו מהבנות שלו. זאת אומרת שכל הקיום שלהם, של מואב ועמון, זה בזכות זה שלוט קיים. ולוט קיים בזכות מה? בזכות זה שאברהם אבינו הציל אותו. ואני רוצה להניח שכל שבת, כן? ביום שבת, יושבים לוט והבנות שלו, והנכדים שלו, עמון ומואב, הוא מספר להם, אתם יודעים שבזכות מי אנחנו חיים, בזכות אברהם, הבן אח שלי, שהציל אותנו, וצריך להכיר להם תודה, כי בלעדיו לא היינו פה בכלל בעולם, וכולי וכולי. בזכות מי לוט קיים? בזכות אברהם אבינו. וזה צריך לעבור, ההכרת תודה הזאת הייתה צריכה לעבור מדור לדור. והנה עם ישראל מגיע לגבול מואב, מה מואב צריך להיות? ישמח, או, סוף סוף, יש לנו הזדמנות להגיד לכם תודה רבה, שאנחנו חיים בזכותכם, בזכות אבא שלכם, אברהם אבינו. אבל במקום זה, עשו כפיות טובה. על הכפיות טובה הזאת, גם דור העשירי לא יבוא להם בקהל השם. אנחנו מבינים כמה העניין הזה, המידה של הכרת הטוב מצד אחד, ולא להיות כפוי טובה, כמה התורה נותנת לזה חשיבות. ואחד הדברים הכי הכי חשובים בעצם בתורה, זה הנושא של כפיות טובה. למה? כי אם אתה לא יודע להכיר תודה לחבר, אתה לא תדע להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם כל החיים עצמם. ומזה אנחנו מתחילים בבוקר, יהודי מתחיל בבוקר ואומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. אם לא תדע להגיד תודה כשאתה פותח את העיניים, ותהיה כפוי טובה, אז בעצם אין לך את הזכות קיום שהקדוש ברוך הוא נותן, וכל מה שהוא נותן, צריך להגיד תודה רבה ולהודות לשם, ברוך השם לעולם. אמן.